השיר מאוס צור נפוץ ברוב קהילות ישראל ביחס לימי החנוכה. יש עוד כמה קהילות ונוסחאות שאומרים לפני זה, אומרים אחרי זה, אבל זה נדמה הדבר היותר נפוץ ומקובל ביחס לימי חנוכה. אבל האמת היא שמתבוננים בו, אז רק בית אחד מארבעת הבתים, מחמשת הבתים, שייך לימי החנוכה. נניח הפזמון החוזר, ברור, אבל יש פה אזכורים של מאורעות שבכלל לא קשורים לענייני חנוכה. אז כמובן שצריך להבין למה המחבר עשה את מה שעשה, וזה קיבל מעמד כזה שאכן זה יתפשט בכל ישראל או ברוב ישראל. וכמובן שיש לו הסבר יותר פנימי מאשר על פני השטח. השיר הוא למעשה שיר היסטוריוזופי. נסביר את המושג. היסטוריה, מכירים? גם כן מילה שאולי יסודה ביוונית. ופילוסופיה או פילוסופיה בוודאי. וההרכבה הזו של היסטוריוזופיה, פירושו של דבר, הפילוסופיה של ההיסטוריה. ההיסטוריה מדברת על מאורעות, וישנו מדע שעוסק בהבנת החוקיות הפנימית, בהוראת המניעים הפנימיים שהם גורמים למאורעות הללו, או שהם מסבירים אותם, או שהם צופים אותם. על כל פנים, היסוד הזה, שמה שקרוי בפינו היסטוריוזופיה, הוא קרוי בפי הנביא במילה אחת, קורא הדורות מראש. הקדוש ברוך הוא קורא את כל האירועים, קורא, קובע, מסמל את ההתפתחות שמגיעה בין תופעה אחת לחברתה. וזה אחד מן היסודות הגדולים של ימי החנוכה, כי כשהגמרא בשבת דנה ואיכן ציוונו, ברכו פעם, פעמיים, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, איפה זה כתוב וציוונו? הרי זה דרבנן. ואחת התשובות שם בגמרא, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. דהיינו, לשאול את הזקנים מה הם זוכרים, מה הם יודעים מהמאורעות הללו, ו הסיפור, האגדה הזאת שהם אמורים להגיד לנו, זה בוודאי יותר מאשר סתם המאורעות. מבחינה הזאת, מה עשו, הוא ביטוי של חשיבה היסטוריוזופית על תולדות ישראל. והבנת העניין הזה נפתחת בספר דניאל. בספר דניאל מסופר, הן בפרק ב' והן בפרק ז', על חלומות שחלם נבוכדנצר ולא ידע לפרש אותם, ודניאל פענח את הדבר הזה. ובפרק ז' מסופר על חלומות שדניאל עצמו חלם. יש הבדל בין החלומות שחלם נבוכדנצר, החלום, לבין מה שחלם דניאל, אבל בעיקרון הם שווים השניים הללו. והמשקל שיש לדבר והיחס של זה לימי החנוכה, ההוכחה הפשוטה שלו, שהספר של המהר"ל על חנוכה, נר מצווה, מתחיל בטיפול ובסיפור ובדיון מסביב לאותם החלומות, הן של נבוכדנצר, הן של דניאל, דבר שקרוי בפי חז"ל ארבע מלכויות. כי נבוכדנצר ראה דמות אחת גדולה שמורכבת מכמה וכמה חומרים המרכיבים את הדמות הזאת, ודניאל ראה חילופין דהיינו חיות בכיוונים שונים, והפתרון הוא בכיוון אחד. יש פה כמה וכמה תקופות בתולדות האנושות. וכשחזל לקחו את היסודות הללו שמופיעים בדניאל וניסו את זה בניסוח שלהם, אז זה עצמו מראה לנו עד איכן הדברים מגיעים. כך כתוב בבראשית רבה, בפרשה ב' סימן ד', רב שמעון בן לקיש פתר את המקראות, את המקראות הראשונות במקרא, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז כולם מבינים שיש פה קודם כל מסר בסיסי על בריאת העולם, על ימי הבראשית של כל ההיסטוריה שאנחנו מכירים. והפתרון שהוא הציע, הארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל, בוהו זו גלות מדי, חושר זה גלות יוון, ורוח האלוקים מרחפת על פני תהום זה רוחו של מלך המשיח. אפשרות אחת. המאמר הזה המפענח את הנתונים הבסיסיים של עוד לפני העולם, תוהו ובוהו וחושר על פני תהום ורוח אלוקים מרחבת, ואז ויאמר אלוקים יהיה אור. זאת אומרת שהמאורעות הללו שהם רמוזים בחזון הזה של דניאל, בחלום הזה של נבוכדנצר, הם יסודות שקשורים לא רק באירוע כזה או אחר. יש ספר וכתב אותו יהודי, אבל ההשקפה שלו היא אנושית מקפת, שעוד גורל, לטעמי הוא ספר מאוד מעניין, והוא מספר או הוא מתאר אירועים היסטוריים שתלויים לכאורה, אולי לא רק לכאורה, בעניינים מאוד פעוטים, מה היה קורה אילו לא היה מה שקרה כאן או שם. זאת אומרת, לפעמים כיוונים שלמים בתולדה נובעים מזה שפלויני הזדמן באותו מקום, פלויני לא הזדמן באותו מקום. חז"ל רמזו לקו החשיבה הזאת בפרשה שקראנו אתמול על יהודה ותמר, מה הקדוש ברוך הוא עוסק, מה כל אחד עוסק, ומה היה קורה אם לא היה אז הקדוש ברוך הוא. אותו דבר למשל בהמשך אותה עלילה, כשבועז עולה השערה והנה פלויני אלמויני עובר, שואלת הגמרא, וכי מאחורי הדלת היה עומד? הרי מדברים פה על אחת מהתחנות של ורוח אלוקים מרחבת זו משיח. אז התשובה היא, גם אם הוא היה בקצה העולם, הקדוש ברוך הוא היה מטיסו, זה לשון המדרש, מטיסו לפה. זאת אומרת, יש מקומות, יש אירועים, יש צמתים, שזה שקוף מאוד איך ההתערבות האלוקית באה בשביל לנווט את אותה נוסחת יסוד. על כל פנים עולה לנו שהתיאור הזה, הנוסחה הבסיסית הזאת שדניאל מספר עליה, על חלומו של נבוכדנצר, שדניאל עצמו חווה אותה בווריאציה דומה וחז"ל פיענחו את זה, דהיינו שבתולדות המין האנושי ישנם כמה מלכויות, בלשון חז"ל מלכויות שמשלו בכיפה, זאת אומרת איזה רובד בתוך ההיסטוריה האנושית שיש לו סימון, נניח בבל יש לו סימון, יש מקומות שהכניסו את מצרים, הכניסו את פרס, הכניסו את יוון, הכניסו את אדום, וכתוצאה מכל המעברים הללו בהנהגת העולם כפי שאנחנו מכירים אותה, לבסוף מנצחת רוחו של משיח. החזון הזה עמד לנגד עיני מחבר מאוס צור, והסקירה הזאת שהוא סוקר בצורה הפיוטית את גלות מצרים, וזה רעות שבע נפשי, ואת ההתיישבות בארץ, דביר קודשו הביאני, והחורבן של בית ראשון, וקץ בבל, זרובבל, עלייה של שיבת ציון, ופרס, וזה המפגש הנוסף עם המן, קרות קומת בראש ביקש, והאירוע שירה כנראה באמצע ימי הבית השני, זה הפגישה עם המלכות היוונית. במשלים של דניאל, אז הנמר מתאר את העזות, אז כנמר היוונית. על כל פעמים יש שם פיענוח של החיות הללו שורה, איכשהו שווה לתכונות או ליסודות שהכירו תוך כדי פגישה עם האימפריות הללו. יש מישהו שניסה לפרש גם דחי אדמון על שם אחד ממלכי הנוצרים, יש מישהו אומר שהוא היה ג'ינג'י, ולכן זה דחי אדמון, ברברושה. כל פנים אלה ניסיונות להסביר את התולדה ואת המניעים שלה ואת החוקיות האלוקית שהיא נקבעה כבר בראשית הבריאה. זה אחד הפשטים, מה פירוש שתוהו ובוהו וחושך על פני תהום הם כנגד המלכויות הללו. ליסוד הזה יש גם צד הלכתי. וקבעו ימי להודות ולהלל, וקבעו בהודעה. היסוד הזה של הודעה קיים גם בתחום הפרטי. מי שנעשה לו נס, מי שנעשה לו נס, כשבא לאותו מקום, מברר שעשה לי נס במקום הזה, צאצאיו אחריו. והגמרא שם מבליעה, וכתוצאה מזה פסק ככה ראש, ואחריו השולחן ערוך, שמי שנעשה לו נס במקום אחד, אז הוא משלשל, כשהוא מזכיר, הוא מברר לא רק פה, אלא את כל המקומות האחרים שנעשו לו שם גם כניסים. אז יש דיון בפוסקים האחרונים, האם הדבר הזה נוהג גם בניסים של רבים. נדמה לי שהמסקנה של המשנה ברורה שלא צריך. זאת אומרת, בנס של רבים, עצם ההסבר, למה זה עוד דבר בפני עצמו? אבל בנס של רבים לא צריך. מה שעשה הפייטן במאוסו, הוא באמת חיבר את זה על שם המאורה של חנוכה. המאורה של חנוכה, שהוא סיבה להודות, קבעו כך, יוונים, אז לכאורה היה צריך להשאיר רק יוונים, אבל מכיוון שמי שנעשה לו נס מזכיר את כל המקומות האחרים, אז שלא על פי ההכרח, הוא קבע שגם כאן נמצא, כמובן גם בעובדה שצריך לתפוס את הפגישה של היהדות עם ההליניסטיות, עם היוונות הזאת, על רקע היסטורי גדול יותר. וכאן בא לידי ביטוי היסוד הזה של מאוסו. לכל ההסתכלות הגדולה והרחבה הזאת יש ביטוי שלכאורה נראה צדדי, אבל כשמתבוננים בו או כשמתעמקים בו אפשר לראות עומק גדול. הרמב״ם בהלכות חנוכה, אבל אצל הרמב״ם זה לא הולך יחידה בפני עצמה, ואנחנו כבר יודעים ברור שגם דברים שהם לכאורה מאוד טכניים במבנה של הרמב״ם הם בעלי משמעות. יש הלכות מגילה וחנוכה, דהיינו וחנוכה מתחיל שם בפרק שלישי. כשמשווים הלכות המגילה בהלכות מה שנוגע לפורים, אז הרמב״ם מתחיל מיד בהלכות, ואילו בהלכות חנוכה הוא מקדיש את ההלכה הראשונה לסקירה היסטורית. זה דבר מעניין מאוד, שבכמה וכמה צמתים ברמב״ם בסקירה היסטורית עצם ההתייחסות את זה וגם העובדות הכלולות בה הם עניין גדול לענות בו. דוגמה, הרמב״ם בראש הלכות עבודה זרה, פרק שלם תולדות העולם מראשיתו, האמונה, ההשקפה, ואיפה התחילה הסטייה השלילית עד שבאה וכו' וכו'. אז הרמב״ם רק חובה בספר ההלכה כמו יד החזקה גם לזכור סקירה שתסביר את הנקודה שממנה הוא יוצא לפרש את ההלכות. אז בפורים הוא לא עשה את זה, זה בא פשוטה, יש מגילה, כולם קוראים את המגילה ואז יודעים את הסקירה ההיסטורית. בחנוכה אין מגילה, מגילת האנטיוכוס היא מאוחרת. אז ברמב״ם כתוב בבית שני כשמלכי יוון גזרו וכך מתחיל הרמב״ם את הכל, וכל זה הם עובדות שחשוב לנו לדעת אותם. אפשר כמובן להשוות גם מה כנראה המקורות שהרמב״ם מסתמך עליהם לעומת מקורות אחרים שאולי הרמב״ם לא הכיר, לא ראה, לא התייחס, לא לקח אותם בחשבון. בסדר. והמשפט האחרון, עד שגברו החשמונאים, כהנים הגדולים, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. כל מי שמכיר קצת מה זה רמב״ם ומה כל מילה שלו שווה, מתחיל להבין מה כאן כתוב. הניצחון החשמונאים, מבינים? גברו בית חשמונאי או הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם ניחה, והעמידו מלך מן הכהנים. מה הטיבה של הממלכתיות הזאת? העמידו מלך מן הכהנים, קודם כל מבחינה עובדתית, והרמב״ם גם ידע את זה, העמדת מלך מן הכהנים בימי החשמונאים לא הייתה מיד עם הניצחון. זה היה עוד גם אחרי שכבשו את הר הבית, וגם אחרי שתיהרו, וגם אחרי שנעשה נס עם פח השמן, היו עוד קרבות. עובדה היא, יהודה נפל באחד ההסברים שהיו כאלה שחשבו, נו, הגענו כבר למנוחה ונחלה ולא צריכים להמשיך להילחם, הרי יש לנו כבר מה שרוצים. הם לא תפסו תפיסה רחבה את העניין. אבל רק בשלב מאוחר יותר, אז קבעו את אחד הבנים למי שנשאר משימון, מכל הלוחמים שנפלו, וממילא העמידו מלך מן הכהנים. וכמובן שכאן הרמב״ם, מבלי שהוא התייחס לאותה דעה שהרמב״ן אחריו ניסח בצורה כל כך נמרצת בפירושו לפרשת ויחי, על עד כי יבוא שילו, שהרמב״ן צעק חמס שהכהנים עשו שלא כהלכה שהעמידו מלך, למרות שגם על זה יש מקום לפלפל מה טיב המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, ומה קרה עם מלכים שהיו בישראל, תינר ביהודה. אז תאמר זה היה על פי נביא בתחילה, אבל היה באמצע שלא היה על פי נביא, בסדר. אז גם עם זה אפשר היה לדעת. האמינו מלך הכהנים, זה חלק מן היסודות החשמונאים. אתה יכול להתפלפל אם זה צורך, לא צורך. אבל המשפט האחרון, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. פרק בהיסטוריה. מה זה שהיה לחשמונאים? ואם הרמב״ם קבע את זה בחנוכה, משמע שהוא חשב שזה חלק מן הישועה החשמונאית. זה חלק מן החגיגיות של ימי חנוכה. שלא זו בלבד שהעמידו מלך מן הכהנים, שמריאתת לשון הרמב״ם משמע שאין לו על זה ביקורת, וזה חלק מן הישועה, אלא שזה היה פתח לסיום מפואר של בית שני, וחזרה המלכות לישראל יתר יותר מ-200 שנה עד לחורבן השני, שאז נפסקה המלכות הזאת. איך זה קשור לעניין? מה טיב המושג הזה? זה אנחנו רוצים טיפ-טיפה לעיין. גם בגמרא, בגמרא כשגברה מלכות בית חשמונאי, וזה היה עוד לפני שהיה מלך. זאת אומרת, הגמרא מייחסת לבית החשמונאי גם יסודות ממלכתיים, גם עוד לפני שהדבר הזה התרחש בפועל. יש אי פה אי שם ניבים כאלה. אנחנו מדברים על מלכות שאול, על מלכות דוד, מלכות בית חשמונאי, שמופיע גם בגמרא, גם במדרשים, בדברי חז"ל. חזרה מלכות עלי? מה פירוש חזרה? מאיפה היא חזרה? הרי בימי בית שני לא היה מלך בישראל. הראשון או העיקרי שעשוי היה לטעון לכתר מלכות היה זרובבל. כל מי שהתבונן יפה בפרק ג' בדברי הימים א' יראה שיש שם רשימה ארוכה 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 של צאצאי בית דוד זה אחר זה אחרי יהויכין. זאת אומרת, אותו ענף משפחתי שישב בבבל, בגולה, שהוגלה על ידי הבבלים, והם ראשי הגולה. האחרון שמופיע שם ברשימה זה אליוענאי, לדור שמיני ליהויכין, ושם מופיע רשימה של בני אליוענאי, ושם מופיע שיבת בניו, הם מופיעים בשמם, והאחרון ענני. האחרון מבית דוד שנזכר בתנך הוא ענני, בנו של אליוענאי, בנו. מתוך השרשרת הזאת נלקח אחד והוא זרובבל. אגב, על הפסוק הזה בדברי הימים יש חצי שורה בפירוש הגרא בדברי הימים, והגרא אומר, ואחרי ענני היו ראשי הגולה ואחריו הנשיאים. הנשיאים רוצה לומר עד הלל השני. זאת אומרת, כנראה מה שהעסיק את הגרא רק רגע, כאן נגמרת לנו המסורת על בית דוד. אמר הגרא, כאן נחתם התנך, אבל אנחנו יכולים להשלים. והגרא השלים ואמר, דיינו ראשי הגולה, זה הגמרות על רבי מהזכרים ואלו מהנקבות וכולי, רבי מהנקבות והם מהזכרים. ואחרי שבאה התפנית הזאת על ידי הנשיאים והילל, הרי הוא נצאצא מבית דוד, אז הוא פתח תקופה חדשה של נשיאים, והגרא הפליג במילים הקצובות הללו את השרשרת של בית דוד עד אחרי חתימת המשנה, אולי סמוך לחתימת התלמודים. על כל פנים, זרובבל היה לו אבא, הייתה אבא אמינה. הרי זה המנדט שהוא קיבל מקורש. והוא נעלם. בתקופה הראשונה אנחנו שומעים בנבואות של זכריה, במפורש או ברמיזה, והוא נעלם. ואחד ההסברים שההיעלמות שלו הייתה קשורה במדיניות של הפרסים, הם התחילו לחשוש הייתה לנו תופעה כזאת בתקופה המודרנית, נתנו מנדט ונבלו מעצמם כאילו, ודאגו כנראה על כל פנים אין בתנך, נדמה לי שגם לא בחז"ל, רמז מה קרה איתו, נעלם ואיננו. אולי חששו לחזרת המלכות, הם רצו כמו שזה באמת היה, שבית שני היה ממלכת כהנים זהירה, כבושה בין הרי ירושלים, זוהי תקופת הסופרים, זוהי תקופת עזרה, בנייה, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, קוראי הדורות, שזו הייתה בנייה פנימית, אבל מבחינה חיצונית, מי בקושי איזה מין, קושי איזה סממן ממלכתי. המלכות האחרונה היה מלך יהויכין שהוגלה לבבל, צדקיהו שנהרג. אז כשהרמב״ם אומר וחזרה מלכות לישראל, אם תאמר, אין לי אחראה בזה, אם תאמר שמלכות הכוונה היא לעצמאות, נו, עוד ניחה. לא בדיוק שאותה עצמאות שהייתה החל ממאה החשמונאים בראשיתה, שבוודאי הייתה עצמאות נטו, איננה דומה לעצמאות של ימי בית שני בתחילתם. אבל אם תאמר שמלכות כמלך, באמת לא היה מלך. לא היה מלך בבית שני מלכתחילה, עד שהעם קיבל עליו את מלכותו של שמעון האחרון לבית החשמונאים, שממנו אחר כך השתלשלה אותה מלכות שהרמב"ם מדבר עליה. וצריך לדעת שאותה מלכות, שבלי שהרמב"ם מדגיש את זה, שהרמב"ם מחלק למחמאה, זאת אומרת, זו הייתה מלכות שראוי, שבשביל זה עושים את החנוכה. הרי אחרת, למה זה מופיע פה? שזה חלק, זה מתברג בתוך השינוי הגדול לטובה שחל בתולדות ישראל כתוצאה ממלכות בית חשמונאי שקרויה בשם הזה עוד לפני שהיה מלך. אז אולי מכאן גם קצת הסבר בזה. אבל במלכות הזאת, עד חורבן בית שני, היה צדיק גדול. צדיק צדיק. היה בושה אפילו להשתדך עם המשפחה הזאת. הורדוס! הורדוס הרשע. הוא היה המלך. וזה חלק ממה שכתוב פה יתר על 200 שנה. על כל פנים, גם בעלניסים שעוד מעט נאמר, זה לעומת זה עשה אלוקים. כשעמדה מלכות יוון הרשע, מלכות כנגד מלכות, אתה שומע מיד את ההתמודדות. זאת אומרת, הביטוי מלכות בית חשמונאי למלכות זו היא חלק מן הדברים הללו. בכל הרשימה הזאת, בכל הדיונים הללו מסביב למלכות בית שני, לא נזכר מילה אחת על משיחיות. לא נזכר על גאולת העתיד. ורוח אלוקים מרחבת על פני המים בתוך הרשימה הארוכה של ארבע מלכויות. יש היסוד המשיחי, אבל זה לא מופיע פה. פה מדברים על חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, וכאמור המייצג העוצמתי ביותר זה הורדוס, שאנחנו הרי רואים את מפעלי הבנייה האדירים שלו, מפעלי מים, כל הדברים העצומים הללו עד ימינו אלה ממש. אז זה הצדיק הזה. גם מה שעשה במקדש, מי שלא ראה בית שני בתפארתו, זה אותו בית שהורדוס בנה בו, הוא שכלל אותו. אז נכון שמראה בבטרה רומזת שחכמים הם ניבטו את המרץ שלו לכיוון הזה, שיתקדש שם שמיים על ידו, אולי יהיה לו איזה חתיכת כפרה. אז כמובן שהתופעה הזאת, הן של דלת המלכויות, והן של המלכות חשמונאי, שהיא תוצאה של ההתמודדות הזאת עם המלכות היוונית, העסיקה הרבה בבעלי המחשבה. אני רק יכול להצביע על מראי מקומות, על אבני שכר ועל הפרי צדיק ועל השפת אמת ועל פחד יצחק ועל זאב יטרף. בין הפסוקים שמופיע בדניאל י' בענייני החלום שלו, כתוב בדניאל י' פסוק ח', ועמד על כנו מעביר נוגס הדר מלכות. הדר, אצלנו מנוקד הדר, כמו הדר מלכות. אז זה אומר רש"י. ועמד על כנו מעביר נוגס, והתחזק על בסיסו בהר המודיעין מתתיהו בן יוחנן המעביר נוגס יוון מעל ישראל, והוא, מתתיהו, הדר מלכות בישראל, כי שר וגיבור יהיה הוא וכל זרו אחריו בני החשמונאים. הם זכו בהדר מלכות. דהיינו, רש"י הלך פה באותו כיוון שהרמב"ם מצביע. על המלכות הממלכתיות החשמונאית, שהיא לפי ההצעה של רש"י היא רמוזה בנבואתו של דניאל על מי שהאדיר את הנוגס, מי ששחרר את ישראל ועתה על עצמו את הדר או הדר המלכות הזה. אז יש בשפת אמת, שפת אמת בתף ריש ממבר, לפני 120 שנה בחנוכה, אז הוא כתב כך: בחנוכה קוראים בנסיעים, וכמה כמה הסברים למה קוראים בנסיעים. הוא אומר שעיקר שקיבלו בני ישראל המלכות, קריאה בנסיעים זה הביטוי בהווה, הביטוי שלנו לממלכתיות החשמונאית. גם לנו יש נשיאים, והנשיאים הללו הם אלה שהתמודדו עם המלכים הגויים. קיבלו בני ישראל את המלכות מתחת ידי הרשעים, ונתקיים בחנוכה ביוונים. וכאן באה הבחנה היסטורית דקה ומאוד עמוקה, כי כל ארבע מלכויות נפסקו מעצמם ולא קיבלו בני ישראל המלכות מתחת ידיהם. אולי זה טיפ טיפה של פשט רמוז ברמב״ם. בבל הייתה מושלת בכיפה ומשלה בכיפה ונהרסה על ידי הפרסים. פרס משלה בכיפה ונהרסה על ידי אלכסנדר. דהיינו המריבות היו ביניהם, וישראל הם תופסים פה מקום מאוד מאוד מצומצם, הם רק חווים וחוזים את ההתמודדות הזאת שהחזון של דניאל נתן לו יסוד אסכתולוגי, דהיינו יסוד שקשור לגאולת האחרית, אבל בפועל הם החליפו זה את זה כשישראל בכלל לא בעסק. אבל ביוון קיבלו ישראל את המלכות מתחת ידיהם. מלכות בית חשמונאי עומדת בחזית בולטת נגד מלכות יוון הרשעה, והניצחון החשמונאי על היוונים הוא לקיחת המלכות מהם. חזרה המלכות ברמב״ם לאותה מלכות שהייתה שבויה ביד יוון. המלכות שהייתה שבויה ביד יוון ששלטה בישראל עוד לפני שאנטיוכוס התחיל עם המשוגסים שלו, אז אם לא היה כל הגירויים האלה זה היה יכול להימשך. קורא הדורות מראש הציב שכשבשלו התנאים, אז ישראל ניצבה נגד חשמונאים, ניצבו נגד היוונים, והם קיבלו מהם את המלכות. מה המשמעות של זה? והוא חינוך והתחלה על מלכות המשיח שיקבל המלכות בשלמות, לכן נקרא חנוכה. חנוכה זה חינוך. חנוכה של מה? חנוכה יש לו שתי הוראות. מצד אחד זה השלמה, מזמור שיר חנוכת הבית, שהבית הושלם, ומצד שני יש לו גם הוראה של התחלה, חנוך לנער על פי דרכו, דהיינו להתחיל דבר. אז אומר חינוך זה היסוד שכאן ישראל קיבלו בפעם הראשונה מלכות מגויים. זאת אומרת אותו יסוד של ממלכתיות ששיבדה את ישראל, ישראל כאן ניצחו, וכשמלכות בית חשמונאי ניצחה למלכות יוון הרשעה. אז יש פה חינוך, יש פה כיוון למחשבות על משיחיות. אבל כשהרמב״ם סיים את ההלכה בקשר לחשמונאים, הוא סיים אותה וחזרה מלכות, הוא לא הכניס לו שום יסוד משיחי. כל חנוכה שעובר, אז הממלכיות חוזרת וצפה. ומסתום, היה פה דיון ברכים שריין, כל אחד ברך שריין, שריין, איך ברכו אנשי גוש כתיב היום שריינו? מסתום בלב דומע. גם אם הם לא נתנו לזה ביטוי, ומסתום היו כאלה שכן נתנו, כל אחד חושב על פתח ביתו, אנחנו כולנו היינו, יש אפילו עדויות ותמונות, כולנו היינו בבתים, בגוש כתיף, היום אין בתים ואין דלתות, והכל שממה ממש, לא רק זו שממה, אלא זה שממה שמהם מפגיזים את אשקלון. איפה הבתים האלה? איפה רשוס הרבים? אין רשוס הרבים, אין כלום. פרצו חומות מגדלי, לא פרצו, הרסו את כל החומות הללו. אז השחיינו הזה, באיזה מקום שהוא מטריד, איזה מין שחיינו יש פה? אף על פי כן שחיינו. אבל הכל פנים, טיפ טיפה להתבונן. אולי צריכים לעשות איזה סוויץ' קטן. אולי בעקבות הרמב״ם, לדבר על ממלכתיות, אבל מי אומר זה ממלכתיות צריכה להיות כרוכה עם משיחיות? מי אומר שצריכה להיות ממלכתיות עם גאולה? אנחנו כל כך במשך שנות הגלות כל כך גדלנו על התקווה ועל האמונה שאוטוטוטוטו מגיע. הרי אנחנו זוכרים קצת מה שהיה בשבשת הימים, אפילו מבחינה חיצונית. רב צבי יהודה והנזיר רוכבים על תולר. נוסעים בין שיפורות ושתיים, הנה משיח. זה ממש. והיו תופעות כאלה שאולי הסבירו, ואולי זה הייתה שעת רצון שהוחמצה. אולי צריכים להתחיל להסתכל קצת אחרת. יש יסוד ממלכתי, והיסוד הממלכתי זה וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. אבל נקודה, כאן אנחנו עומדים. אמת יש בו חינוך למשיחיות, אבל זה לא זה. יכול להיות שאם נחשוב ככה, אז הרבה מדברים שמביאים לנו אכזבות, אולי באמת לא תהיה אכזבה כל כך גדולה. הודוס! מסתום היה שמן גדול. עשו לו דיאטה, לא עשו לו דיאטה. יש מי שעשה מחקר מעניין מאוד, אני לא יודע איך זה עומד מבחינה רפואית, שהודוס חלה, היה חולה בסוכר, היה לו מחלת סוכר. ככה אחד מהחשובים כתב ספר ידו, הורדוס המלך, וכשהוא הביא את כל העדויות כך יצא לו. אז ממילא מוסבר כמה וכמה דברים. אבל בכן, מי שלא ראה בית המקדש ותפארתו, אז זה הורדוס הרשע הגדול הזה. סימן שאלה. החיזוק הגדול של חנוכה שחזרה מלכות, שמתחככים עם מלכויות, מתחככים עם מלכויות ומתחנכים לאמונה במלכות המשיחית.